שלום וברכה. וכי יכה איש את עיניו. אנחנו בספר שמות, פרק א', פסוק ו', וכי יכה איש את עיניו, את עין אמתו, ושחטא וחופשי ישלחנו תחת עינו, ואם שן עבדו, שן אמתו יפיל, החופשי ישלחנו תחת שינו. החשיבות של החוק הזה היא מאוד גדולה, משום שהיה מקובל בזמן הקדום שאנשים שהיה להם עבדים היו מתאכזרים אל העבדים שלהם ופוגעים בגופם. לכן זה שהעבד יוצא בשן בעין או ב-24 ראשי איברים, זה בא להגן על העבדים מפני אכזריות האדונים. יש בגמרא שתביא עבדו של רבן גמליאל נפגע בגופו, ורבן גמליאל שמח מאוד, אמר, איזה יופי שעבדי תביא יוצא היום לפירוט. אמרו לו, לא, שהרי זה כנס, הוא מודה בכנס פטור, ואז יוצא לפי זה שהעבד שלך לא משתחרר. בסדר, זה על דרך החריג, אבל באופן כללי, התורה דואגת לזה שגופו של אדם, אפילו יהיה זה עבד, יישמר. וזה בעצם בא מיד אחרי הדין של הפלה. זאת אומרת, אם אדם גרם להפלה, אז הוא צריך לשלם. ואם לא מדובר בהפלה, אלא להפיל איבר, גם אז צריך לשלם בשחרור העבד. אחר כך אנחנו עוברים לנזקים שנגרמים לא על ידי האדם, אלא על ידי רכושו של אדם. מה זה רכושו של אדם? רכושו המזיק. הרכוש המזיק ביותר שיש לאדם זה השור שלו. וכי יגח שור את איש או את אישה. באמת, סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי. טוב, בואו נשים לב להלכה הזאת מאוד מיוחדת. סוקלים את השור. איך סוקלים שור? מביאים אותו לבית דין. איזה בית דין יכול לדון בדיני סקילה? בית דין של 23. כלומר, מביאים את השור, ראש בית הדין אומר, הנאשם מתבקש לעמוד. ואז הנאשם עונה אם יש לו משהו להגנתו וכדומה. עכשיו, מה שמדהים, לא, מביאים את השור. מביאים את הבעלים, ברור, אבל מביאים את השור. והשור נידון ב-23 דיינים סמוכים, כלומר מדובר בגדולי ישראל ממש, והם צריכים לדון בגורלו של אותו בעל חיים. הנה מה?
כן,
אדם ושור, זאת השאלה הגדולה. איך יכול להיות שמתייחסים אל שור כאילו שמדובר בבן אדם?
למה דווקא סקילה?
למה דווקא סקילה? כן, כי זה הדבר החמור ביותר שיש. כלומר, אנחנו רוצים להתייחס אל בעל חיים המזיק בצורה החמורה ביותר שיכולה להיות. ואז נשאלת השאלה, מה זה הסיפור הזה? אפשר להגיד שהתורה חסה על חייהם אפילו של בעלי חיים, שכאשר צריך להעמיד בעל חיים, אז צריך, כעונש, אז צריך לעשות את זה בבית דין, כאילו שמדובר באדם. אבל הדבר הזה באמת עדיין תמוע מאוד. אלא כנראה שיש כאן רמז שהתורה רומזת. ומה הרמז? את זה אנחנו נבין מהפסוק הבא. ועם שור, נגח הוא מתמול שלשום. מה זה נגח, עם דגש בגימל? שזה דרכו, דרכו לנגוח מתמול שלשום.
עכשיו, משקל בעלי מקצוע.
כן, על משקל בעלי מקצוע, נגר, נפח וכדומה, אז נגח שאומנותו, או מקצועו אפשר להגיד, אבל אומנותו לנגוח. יש את השאלה, אם הוא נגח מתמול שלשום, אז מתמול שלשום כבר סקלו אותו פעם אחת. איך זה יכול להיות שהוא 3 פעמים הרג אדם? ברח. כן, הוא חזר כך, ברח. מה? אפשר גם את זה מצד הפשט לומר. ההלכה אומרת, היא אומרת שהוא נגח והרג אבל הוא ברח שלוש פעמים, אז יש המשך הדין. אבל נראה לי שכל זה רומז למשהו אחר, לסוד הגלגול. כלומר, השור הזה הוא נגח מתמול שלשום בגלגול הקודם כשהוא היה אדם. זאת אומרת, הוא רוצח שיתגלגל, ולכן מביאים אותו לבית הדין. מי מביא את העניין שזה העניין של גלגול? בשלב הזה עדיין אין מקורות כתובים, אבל בדור הבא יהיה. זה אני.
אבל סעדיה גאון אומר, יש מן היהודים...
כן, רבנו סעדיה גאון לא מאמין בגלגול. זה נכון.
יש מן היהודים שמאמינים בגלגול.
נכון, יש הנקראים יהודים, ככה אומר, הנקראים יהודים שמאמינים בגלגול. אז כנראה שאני נקרא יהודי. כן? קיבלתי הסמכה בנושא הזה מרבנו סעדיה גאון. מה אתה אומר? אז זהו, מי שלא מאמין בגלגול, הוא כנראה אדם חכם לפי רבנו סעדיה. אבל אגב, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אני רוצה לדון בשאלה קצת מוזרה. ידוע שיש ביהדות אמונות מחייבות, ויש אמונות שהן אמיתיות ולא מחייבות. הגלגול. הגלגול. למשל, אדם, יהודי שלא מאמין בגלגול הוא יהודי כשר לחלוטין. הם גדולי ישראל שלא האמינו בגלגולים. אז איך נסביר את זה שיהיה... האם הרמב״ם האמין בגלגול? הרמב״ם לא כתב על זה שום דבר, לא בעד ולא נגד. אמנם, רבי שלמה צרצה, מפרש פירושו של רבי אברהם אבן עזרא, בפירוש הנקרא מקור חיים, כותב שרבי אברהם בן הרמב״ם לא האמין בגלגול. זה מה שאנחנו יודעים מהמשפחה של הרמב״ם בנושא הזה. חוץ מזה אין שום התייחסות. והדבר הזה אומר דור שני. אם לכאורה הרמב״ם צריך להגיד האם הוא מאמין בגלגול או לא מאמין בגלגול. כנראה שהוא בחר לשתוק, וזה דבר שצריך להבין אותו למה. אבל אני רוצה... אבל רגע, רגע, אבל רבנו סעדיה גאון לפני הרמב״ם כתב על זה. אז הרמב״ם היה צריך להגיד מה הוא חושב על זה. פשוט. לכאורה, היה מתבקש. לא קשור לזוהר או לא זוהר. רבנו סעדיה כבר קדם לו. שאלה שטותית. בוא נדאוג, אם היא לא שטותית, אז לא.
שאלתי 23 מול השור,
באחד. למה זה שאלה טיפשית? זו שאלה טובה.
טוב, כי לא ענית קודם.
בסדר, אני לפעמים מתעלם. לא יודע, לא. הרי צריך ללמד עליו זכות, נכון? אז צריך שיהיה אחד שילמד זכות. מה? שרמואן, שלוש פעמים. שלוש פעמים, עכשיו יש מועד לאדם, יש מועד לבהמה. הכוונה פה שהוא נגח שלוש פעמים אדם. אז זה... אפילו תרנגול, גם תרנגול שהרג תינוק, גם כן סוקלים אותו ב-23. עכשיו לגבי, אני רוצה לחזור כאן לנושא הזה של אמונת הגלגול. יש אמונות שאף על פי שהן נכונות, הן תלויות בשורש הנשמה של המאמין. ויש אדם שמצד שורש נשמתו לא יכול להתחבר לאמונה מסוימת, אז אי אפשר לחייב אותו. אני רוצה להביא בנושא הזה ראיה מעניינת. רבנו סעדיה גאון, לפי המסורת של משפחתו, היה צאצא של שלה בן יהודה. יש מסורת במשפחה של רבנו סעדיה גאון, שרבנו סעדיה היה צאצא של שלה בן יהודה. צאצא של שלה בן יהודה. עכשיו בואו נשים לב למשהו מעניין. ער ייבם את תמר. לא צריך, ער נשא את תמר, ואונן ייבם את תמר. אחר כך אונן מת, היה צריך להיות ששלה ייבם גם כן. יהודה מנע אותו מזה, ואז היא התייבמה בסגנון שלה לחותנה, ליהודה. עכשיו, כל הסוד של היבום, אומר רבנו יצחק אברבנאל, אין לזה היגיון בלי להאמין בגלגול. כי מה זה אומר? הבעל המת מתגלגל בזרעו של היוון. עכשיו, אם שלה נמנע מן היבום, אז זה מובן, מדוע אחד מצאצאיו, רבנו סעדיה גאון, לא מאמין בגלגול? פשוט. עכשיו, הדבר מעניין, שרבי ישראל בעל שם טוב, אמר על עצמו, שהוא גלגול של רב סעדיה גאון. זה העונש של רבנו סעדיה. טוב, אז בואו נחזור עכשיו לפסוק כ"ט. ואם שור נגח הוא מתמול של שור, והועד בבעליו, כלומר בנוכחות בעליו, ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכל, וגם בעליו, לעומת. צריך להרוג גם את האדם. רשלנות פושעת עד כדי כך, אדם חייב מוות. כמו שגם מצאנו, עיקרון, אדם מועד לעולם, אז הוא מועד לעולם גם על ידי רכושו. אז לכן גם בעליו יומת. יומת, בסקילה, כן. למה לא? אשור יסכל, וגם בעליו יומת. למעשה זה לא קורה. בואו נראה למה. אומרת התורה, רגע, רגע, כן. אם כופר, יושת עליו. ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו. זאת אומרת, הוא צריך לשלם את מה שהוא שווה. עכשיו, זה לא רק עם כופר, אלא חז"ל אמרו חייב כופר. זאת אומרת, אף פעם לא הורגים את הבעלים, תמיד הוא יצטרך לשלם כופר. מה?
מה
קושה עם
כופר?
מה? סליחה, מה?
יש עוד מקום להעמיד כסף של כופר?
אתה שואל על אדם שחייב מיטה, האם יש מקרה אחר שנותנים עליו כופר? אז לנפש רוצח אין כופר. כתוב בפורש, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כי הרוג תהרגל. אז זה בגלל ש... ראינו בחוקי חמורבי, דיברנו על זה בשבוע שעבר, שבחוקי חמורבי יש אפשרות גם לשלם כופר על הריגת אדם, ואת זה התורה באה לפסול. האם זה לא אומר שאפשר לתת כופר על דברים אחרים? למשל, ויונתן ימות אשר עשה התשועה הגדולה הזאת לישראל, חי השם אם ייפול מסערת ראשו ארצה, ויפדו העם את יונתן ולא מת. נכון, לכן זה היה שם, זה היה אפשרי. או בן ייגח או בת ייגח, כי המשפט הזה יעשה לו. כלומר, שלא תאמר שבן או בת זה עולה פחות, לא אותו דבר. אתה אומר שמה שההסבר שלי לא מספק אותך. זה מה שאתה אומר. לא שלא הסברתי, אמרתי הסבר. אבל אתה לא מקבל אותו. נכון או לא?
לא נעים
לך להגיד. לא נעים לך להגיד. זאת אומרת, מה אני אמרתי? אני אמרתי שכנראה מדובר בגלגול. אם זה שור מגולגל, אז זה רוצח שיתגלגל להיות שור, ועכשיו מעמידים אותו למשפט. זה למי שמאמין בגלגול. מי שלא מאמין בגלגול, באמת הדבר הזה יהיה מוזר, יצטרך לומר שהתורה חסה על החיים של שברים, עד כדי כך שהיא מעמידה בדין שלם כדי לדון אותו. בסדר? או הכוונה לעשות רעש גדול. כן? שור נגח זה דבר גדול. צריך לעשות על זה בלגן. ולכן מביאים 23 דיינים.
לא היה לו בחילה השור. היה
תליקה לצורס. כן, אז מדובר שהשור בגלגול הקודם היה בגלגול הקודם השור היה בעל בחירה. זה רק עכשיו שהוא התגלגל.
אבל זה באמת לא משנה בו.
מסוכן לציבור זה בסדר, אז זה כבר לא דין. הרי כתוב ולא ישמרנו בעליו, אחד התנאים אומר אין לו שמירה אלא סכין. כלומר הבעלים שלו היה צריך להרוג אותו, לא בבית דין. כן, מה אתה אומר?
הפסוק הזה, אם בן ייגח או בת ייגח, המשפט הזה יעשה לו, זה רב יהודה.
נכון, בגלל שאנחנו רגילים שלא תרצח או נזקים זה על כל דבר, על כל אדם. אבל בזמן שהתורה ניתנה, הדבר הזה אולי לא היה ברור. כן? ואני אסביר מדוע. כי באותם הימים הייתה זכות לאב להרוג את בנו. אז אולי חיי הבן פחות משמעותיים מחיי אדם בוגר. לכן התורה הייתה צריכה להדגיש, לא, גם כמשפט הזה יעשה. אם עבד ייגח השור או אמה, 30 שקלים ייתן לאדוניו, והשור יסכל. למה 30 שקלים? זה המחיר בדרך כלל של העבד, או בפרשת ערכים, כן, זה המחיר של אדם מבוגר.
ראינו גם קודם שמאוד התורה הקפידה לא לצייר את העבד.
נכון.
ופה, אתה יודע מה, כמה שקלים.
גם השקלים?
כן, זה
כתוב. מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה להרוג את בעל השור?
אבל פתאום יורד לתחום בצורה דרסטית.
קודם כל, 30 שקלים זה המחיר של עבד בדרך כלל. דבר נוסף, אני לא מבין את הבעיה שלך. מה אתה מציע במקום?
לא יודע.
אז תביא, תביא הצעה, אז נדעתו. מה? הערכו
של עבד כנעני פחות
משור. פחות משור? למה? מי אמר לך? אז אתה יודע כמה עולה שור. טוב, יש לך שברים? טוב. וכי יפתח איש בו, או כי יכרה איש בו, ולא יחסנו, ונפל שם השור או חמור, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו. מה זה בור? בור זה כל מכשול. מכשול. למשל, אם אדם מניח חומרי בנייה באמצע המדרכה ואנשים נופלים, זה גם בור, למרות שזה לא קרוי.
איזה?
אה? כן, עשרת הדיברות מקבילות לכל הדינים שיש כאן, וכאן כל מה שאנחנו רואים כאן, דיני נזיקין, זה נגזרות של לא תרצח. לא תרצח, יש לזה כל מיני פרטים, גם לפגוע ברכושו של אדם, גם זה חלק מהרציחה. הרי כל הנוטל פרוטה מחברו, כאילו נוטל את נפשו, שנאמר, וקבע את קובעיהם הנפש. מה אתה אומר?
כי אדם הוא הנפש.
אדם הוא הנפש.
דמים.
דמים, בסדר, יפה. טוב, אני רוצה לעשות פה את זה, כי יפתח יסבור. אתם מכירים את הסיפור על אותו דרשן שהגיע לזה קהילה, וכל הקהילה היו תלמידי חכמים. הוא רק פתח את הפה, אמר משפט אחד, מקשים עליו קושיה, מביא עוד משפט ועוד קושיה. בסוף הוא אמר להם, תראו, אתם חכמים, אבל אני הדרשן, ויפתח בדורו כשמואל בדורו. אמרו לו, וכי יפתח איש בור? כן, טוב. מזל שרק אחד יכיר את הסיפור, וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שמה שרוחמו, בעל הבור ישלם, כסף שידה ועמית יגע. טוב, יש הרבה מאוד הלכות, כי מי שלמד מסכת בבא קמא, יודע את הפרטים. מה שדבר אחד אני רוצה פה להזכיר, שהוא חשוב, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. זאת אומרת, אם אדם נפל לבור, בעל הבור לא צריך לשלם. למה? כי אדם מתבונן בדרכים, דרכו של אדם להתבונן בדרכים. ולכן זה שאתה לא שמת לב שיש פה מכשול, בעיה שלך. זה לא בסדר, אומנם אסור לאדם להפקיר נזקיו, אבל אנחנו גם לוקחים בחשבון את האחריות של הנזק, לא רק של הנזק. מה? אדם שמת זה בכלל. זה נכון. טוב, יש פרק המניח, כל מי שרוצה שילמד מסכת בבא קמא עד השיעור הבא. וכי יפגוף שור איש את שור רעהו ומת. עכשיו, מה ההבדל כשמדובר על שור שנוגח אדם, כתוב כי ייגח. ואילו כשזה שור שמזיק לשור, כתוב כי ייגוף. מה ההבדל? לנוגח, לנוגף. זה לא אב ותולדה, שניהם אבות, זה הכל כתוב כאן, בתורה. מה שכתוב בתורה הוא אב. לא, אבל כן שהוא פוגע דרך גופו. כלומר, הוא נכנס פה. עכשיו, יכול להיות שהוא גם עושה את זה דרך הקרניים, אבל יש הבדל בין נגיחה של אדם לנגיחה של שור, מסיבה פשוטה. סתם שור מתיירא מאדם. אם הוא מחליט שהוא בכל זאת פוגע באדם, הוא צריך להתכוון במיוחד, להכניס את הקרניים לתוך גופו. זה ייגח. לעומת זה, שור עם שור, הוא לא כל כך מתיירא, אז הוא הולך עם הגוף. יגוף שור איש את שור. אגב, למה זה קורה בדרך כלל? מה פתאום ששור יגוף שור? זה בדרך כלל ריב על הנקבה. כן, בדיוק. כן, יש בעיה עם שור שנגח את הפרה. זה שור שנגח את הפרה, זה בכלל דבר מוזר. כי הרי מה המשנה מדברת? שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה. אז מדובר בפרה בהיריון. בסדר? מה פתאום ששור ייגח פרה שהיא בהיריון? אלא אם כן הוא מקנה בשור השני שהכניס אותה להיריון. זה הכוונה. כן. עכשיו, מה הדין? הרי כנראה שור, כששור נוגח שור, הוא חייב חצי נזק. לא נזק שלם, אלא חצי נזק. זה מה שכתוב בהמשך. הוא מכרו את השור החי, וחצו את כספו, וגם את המת יחצו. עכשיו, ואז מחלקים, זה בעצם חצי נזק מגופו. זה השאלה למה התורה לא אמרה לשלם נזק שלם. אז יש מחלוקת בין התנאים, האם סתם שור הוא בחזקת שימור, וסתם שור הוא בחזקת מזיק. עכשיו, אם אנחנו אומרים סתם שור הוא בחזקת שימור, יוצא לפי זה שהאדם לא היה אמור לצפות שהשור שלו ייגח שור אחר, ולכן התורה הקלה לחצי נזק במקום נזק שלם. יש אומרים הפוך, לא. התורה בעצם הייתה רצתה לחייב אותו נזק שלם, אבל היא ריחמה על הבעלים. ואז זה רק חצי נזק, בפעם הראשונה, השנייה, השלישית, תשלם נזק שלם. עכשיו, אני רוצה לחזור למשנה המוזרה הזאת, של שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה. העובר גם כן מת, לא רק הפרה, גם העובר. נשאלת השאלה, מה גרם לזה שהעובר יצא מרחמה של האם? האם זה בגלל הנגיחה של השור, או שזה קרה לפני כן? אין עדים לדבר, אז מה עושים? אז מחלוקת חכמים וסומכוס. חכמים אומרים, המוציא מחברו עליו הראיה. אז הוא ישלם חצי ממה ששווה הפרה, ישלם אפס על העובר, אלא אם כן הוא יביא ראיה שהעובר יצא כתוצאה מהנגיחה, ואז הוא ישלם רבע נזק. כלומר, הוא ישלם חצי נזק גם על העובר. זו דעת חכמים, על פי העיקרון, המוציא מחברו, עליו הראיה. סומכוס אומר, מה הוא אומר? ממון המוטל בספק, חולקים. ואז הוא ישלם חצי נזק על הפרה, רבע נזק על העובר. שזה ברור שזה דבר לא נכון בכל מקרה. כי אם העובר יצא מעצמו, אז הרבע נזק זה גזל של בעל השור. ואם זה יצא, אם השור נגח וזה מה שגרם להפלה, אז הוא צריך לשלם חצי. כן? אז מה ההיגיון של דברי סומכוס ומה ההיגיון של דברי חכמים? צריך להבין את זה בצורה יותר עמוקה לעניות דעתי. מדובר פה בוויכוח כללי על עשיית הצדק בעולם מול העובדה שיש נזקים בעולם. עכשיו, ברוב המקרים של שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, אנחנו מניחים כוודאות של הרוב זה בגלל הנגיחה. זה מה הסביר ביותר שזה קרה בגלל הנגיחה. אבל אין לנו ראיה, לכן אתה אומר, המוציא מחברו עליו ראיה. סומכוס אומר, בוא נעשה צדק לא נקודתי, נעשה צדק כללי. והממון המוטל בספק בעולם, חולקין אותו, חציו למזיקים, חציו לנזקים. לכן סומכוס אומר, לא אכפת לי שלא יעשה הצדק האמיתי באותו מקרה פרטי, אני רוצה שיעשה צדק כללי בעולם של נזקים. בסדר? זה כך שאפשר להבין שהמחלוקות של התנאים הן לא מחלוקות נקודתיות קטנוניות, מדובר במחלוקות על מהות עשיית הצדק בעולם. טוב. או נודע כי שור נגח הוא מתאמול של שור ולא ישמרינו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. מה הדין של שור האצטדין? שור האיצטדין.
איצטדיון.
כך כתוב במשנה, שור האיצטדין. מה זה שור האיצטדין? זה מה שעושים בספרד. הוא לא יכול להיות מועד. למה? שנאמר, כי ייגח ולא שיגיחו הוא. אז הוא לא יכול להיות מועד. אבל סתם אכזריות, הדברים האלה. מה פתאום לעשות? פורק,
בנדה שורד.
לא, זה נקרא לסביב שעל זה זה לא נאמר. לא על זה נאמר כי ייגח ולא שיגיחו, נאמר שהרג בעל חיים אחר. כי יגנוב שור איש. עכשיו אנחנו עוברים לאדם. עכשיו זה דבר מעניין. המשנה אומרת ארבעה אבות נזיקים. השור, הבור, המבעיר והיבעיר. עכשיו, אם אני הולך לפי הסדר של התורה, השור זה הנוגח, זה הקרן, מה שהוזכר מקודם, הבור זה מה שהוזכר, המבעה, לפי זה זה השלישית. מי זה המבעה? האדם. האדם, כן, מחלוקת, ודאי. יש שלוש דעות בנושא הזה, מי זה המבעה. אבל, מה? זה דעת שמואל השנייה, כן? אבל בכל מקרה, יש, לפי, קודם כל נגבר לפי הפשט, אם אני הולך לפי הסדר של התורה, השור, הבור, המבעה, אז המבעה זה אדם. שהרי כתוב כאן, כי יגנוב איש. אז למה לא תאמר אדם? השור, הבור, האדם והיבעיר. כי אדם המזיק זה כבר לא אדם. אדם המזיק זה בהמה. מה פתאום אתה מזיק? אם היה מדובר באדם שעושה טוב, היינו אומרים אדם, אבל הוא לא ראוי לשם הזה, לכן נקרא מבעה.
והוא חייב גם
באונס, בשלוש מאות ומאש לו
באדם.
מה? שמה אם?
האדם המזיק, הוא גם חייב באונס.
נכון.
אבל הוא
נענס לזה. טוב, תלוי באיזה מקרה, איזה סוג שומר הוא היה. כן.
אז יש לו משהו לא בן אדם?
נגיד שהוא לא בן אדם. כן. אולי. טוב.
אדם הוא בן אדם שתי עצמי.
אדם ובהמה תושיע השם. זה פסוק בספר תהילים, נכון. כי יגנוב איש שור עושה, וטבחו או מחרו. חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השה. מה הסיבה של החומרה הזאת קודם כל? מדוע הוא צריך לשלם כל כך הרבה? בגלל, כי אם הוא היה רק גונב, אז הוא היה משלם כפל. טבח ומחר זה שקיעה. לתוך הפשע, ולכן יש כאן החמרה. למה חמישה בקר ורק ארבע צאן? אז אנחנו אומרים דבר יפה, התורה חסה על הגנב.
כבודו
של הגנב. הוא היה צריך לסחוב את השה על הכתפיים, מסכן. ולכן התורה מתחשבת בבושתו, ואילו לגבי הבקר, לא. אז אני שואל את השאלה, מה זה לחוס על אדם כזה? כן, אבל אם אדם מגיע למצב שהוא צריך לגנוב איזה שהוא שה, אולי אין לו מה לאכול, תחשבו על זה. טוב, בכל מקרה, זה מדובר כאן על האדם הגונב. כנגד איזה דיבר זה? נכון, יפה. אני לא חיכיתי שמישהו ישאל. כן, מה אתה אומר?
ההפסד שאדם גורם בגניבת בקר הוא יותר גדול מאשר ההפסד בגניבת בקר.
זה גם נכון, זה גם נכון. ההפסד יותר גדול. עכשיו יש עיקרון בהלכה, שאם אדם חייב בשני עונשים, מנותנים לו רק את החמור. זה נקרא קימלה בדרבה מינר. יוצא לפי זה, למשל, שאם אדם הרג את חברו, אבל הוא גם, תוך כדי שהוא הורג אותו, הוא גם קורע לו את בגדיו. כן? למשל, בעירייה, אז אומנה העירייה גם קורעת את בגדי האדם, וגם הורג את האדם. אז הוא יצטרך להיהרג על הרצח, וגם הוא יצטרך לשלם על הבגדים. מה ההלכה אומרת? כי אם לבד רבה מיניה. כלומר, אתה נותן לו רק את העונש החמור, ולא את העונש הקל. זה ההלכה. דוד המלך מגיע אליו נתן הנביא, מספר לו את סיפור כבשת הרש, ואז מה אומר דוד? בין מוות האיש ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. אז קודם כל זה שהאיש הוא בין מוות, זה לא הדין. הוא סך הכל רק גנב. וחוץ מזה יש לנו עיקרון של קימלה בידי רבה מינה. אם כבר אתה הורג את האדם, אז למה אתה צריך לשלם גם את הכבשה ארבעתיים? מה הסיבה? זה פשוט פה. זה דין מלכות. יש הבדל בין דין מלכות לדין תורה. בדין תורה יש כללים מסוימים, מלך לא מחויב לאותם הכללים של דין תורה. כן, בבקשה.
בגנב שהוא יכול לצלם, בגנב שאינו יכול לצלם. אותו גנב זה גם גנב בצד, שיש סמסטן. אני יותר מסכן. רק בגלל ש... הדברה חסה על הגנב, שזה שכב על הטיפיים, זה עליו בנגל.
תראה, אם הגנב לא יכול לשלם, יש פתרון.
יש מוכר את עצמו ל...
נכון, ונמכר בגניבתו, אין בעיה.
לא יכול לשלם את הכסף, לא
מוכר. אם הוא לא יכול לשלם, בסדר, אז יש פרטים בדברים האלה. אנחנו מדברים פה על העקרונות. כשאנחנו עם תורה שבכתב, אנחנו עוסקים בעקרונות. דין מלכות יותר מדין תורה, זאת אומרת, למה? פשוט מאוד. כך כותב הר"ן, רבנו ניסים מגרון, כותב שדין תורה לא יכול לחסות את כל המקרים. למשל, בוא ניקח דוגמה. אני הולך לספר סיפור מזעזע, אם יש פה אנשים רגישים, אפשר לצאת לפני כן. אדם הולך ברחוב, שומע צעקות, אצילו, אצילו, הוא רוצה להרוג אותי. אני מסתכל, רואה, כן, אני רואה בן אדם עם סכין, רודף אחרי חברו, אני ארוג אותך. טוב, אותו אדם הנרדף, זריז מאוד, נכנס לביתן של מפעל הפייס. הרוצח נכנס אחריו, אנחנו שומעים, ואז הרוצח יוצא עם סכין מלא אדם ואומר, אני הרגתי אותו. מה ההלכה אומרת? שום דבר, לא היו עדים. בתוך הביתן של מפעל הפייס, הכל חדור. ואי אפשר להרוג בן אדם כזה, בלי עדים. יפה, לכן אומר הר"ן, בשביל זה יש משפט המלך. כן, גם הרמב"ם כותב את זה, שבמקום שבו אין ראיה ברורה על פי דין, אבל אנחנו יודעים מי הרוצח, זה תפקידו של המלך להרוג. עכשיו אפשר לומר שאם זה קורה פעם ב-70 שנה, לא כל כך נורא. אבל אם זה קורה כל יום, שאנשים פתאום שמעו שאפשר לרצוח בלי להיענש ומתחילות רציחות להתהלך ברחוב, אז זה תפקידה של המדינה לטפל בזה. יוצא לפי זה שיש לנו שתי מערכות משפט. מערכת משפט של המלך, מערכת משפט של התורה. זה הדין. אז אומר הר"ן, רגע, אז בשביל מה יש משפטי התורה? היכולה היה מספיק משפט המלך. אלא אומר הר"ן, משפטי התורה נועדו לא להביא את הסדר של המדינה, אלא נועדו להביא להשרת השכינה. צריך שתשרה שכינה בישראל. אז כדי שתשרה שכינה בישראל, צריך לדון לפי דין תורה. חוץ מזה, יש ההשלמה של מה שדין תורה לא יכול לעשות, וזה דין המלך. כן,
מה? מה שעושה היום מערכת המשפט, זה מדין תורת המלך?
לא. רגע, רגע. היה, אני רוצה קצת לדייק. כשדנו, כששפטו את אייכמן, מחשמו וזכרו תפו עליו, אז היה שאלה באמת, מניין הסמכות של מדינת ישראל להרוג בן אדם? איפה זה? כן, התשובה היא שזה דין מלכות. יש דין מלכות. יש דברים שהם דין מלכות, אבל זה לא תמיד עובד, ואני אסביר מדוע. מתי דין מלכות הוא דין מלכות? כשיש הכרה עקרונית בסמכות משפט התורה. ברגע שיש הכרה עקרונית בסמכות משפט התורה, אפשר להכשיר את כמעט כל חוקי הכנסת מדין מלכות, או מדין תקנת הקהל. אבל צריך קודם כל שתהיה הכרה עקרונית בסמכות של המשפט העברי. זה עדיין לא קיים, יש בצבוצים של זה בחקיקה הישראלית, אבל זה עוד לא זה. מה? אז לא, אז אתה צודק. מה עושים מה שצריך כדי שלא יישחט העולם? זה מה שנקרא ערכאות שבסוריה. במקום שאין בדין, לוקחים אנשים ישרים ומפקידים בידם את סדר החברה. זה נכון. אבל זה לא חייב להיות בכל דבר. למשל, לצאת למלחמה, ברור שצריך סמכות מלכות. כי הרי אני ראיתי באחד מהתשובות של אחד הרבנים החשובים בציבור החרדי שאומר שמלחמת ששת הימים הייתה אסורה על פי דין, מה פתאום לכפות את ישראל לצאת למלחמה שמסכנת את החיילים? טוב, זה... לא, אז זה פשוט אי הבנה מוחלטת של מה זה דין מלכות. כן? זה אחד מחשובי הפוסקים שכתב את זה. טוב, זה שוב, שיש לה מדינה... טוב, זה צריך בכלל לדון מה הדינה של מדינת ישראל. האם מדינת ישראל יש לה דין מלכות? רוב הפוסקים אמרו שכן, אגב. רוב הפוסקים סוברים שיש למדינת ישראל דין מלכות. אם לא, היה אסור לצאת למילואים, והיה אסור לשלם מיסים. אנחנו משלמים מיסים, ולא עוברים על גזלה, ואנחנו יוצאים למלחמה, ולא עוברים על לא תרצח.
זה היה
שהסכות
של המערכת הספרנית, היא שתבחר במי שמורד בספרה.
טוב, נכון, נכון, אתה צודק. טוב, הלאה. מה כתוב? אפילו על מלכות רומי.
עכשיו אמר שמלכות זה רק מולה הכי אבסולוטית. גם מדינת ישראל, אפילו שאנחנו אומרים, אין לפי חוקי התורה, לא לפי חוקי התורה, זו סמכות. שהעם בחר ומוכן לקבל על עצמו על מנת שלא יהיה כאן מונרכיה, שלא יהיה כאן
מונרכיה. הרי אני אמרתי הפוך מזה, לא? לא, המלכות היא ישות חילונית במהותה, והמלכות והישות החילונית הזאת קיבלה סמכות מהתורה. טוב. אם במחתרת יימצא הגנב והוכה ומת, אין לו דמים. אם זרחה השמש עליו, דמים לא. שלם ישלם, אם אין לו, ונמכר בגנבתו. טוב, כל ההלכות האלה, התורה שבעל פה פרשה אותם באופנים מאוד מדויקים, אבל אפשר לומר ככה, במחתרת יימצא הגנב והוכה ומת, אין לו דמים למי? למי שיקר אותו, מי שיקר אותו. אז נשאלת השאלה, אם מגיע אליי גנב במחתרת וזה שבת, מותר לי להרוג אותו?
שבת.
שבת? זה אסור להרוג בשבת.
כן.
זה ביום כל
מה. הבא לא הורגך,
נכון. טוב, ביקיץ, מה?
הבא לא הורגך.
הבא לא הורגך, זה לא ברור שהוא בא להורגך. הרי למשל, אם אדם, מי שבא במחתרת זה אביו של הבעל הבית. אז זהו, זה נקרא שאם זרחה שמש עליו, ברור שהוא לא מתכוון להרוג את בנו. אבל בקיצור, זה לא דין פשוט, אבל זה אומר דבר חשוב, שהתורה אמרה, ירדה לסוף דעתו של אדם, שאין אדם עומד על ממונו ושותק. כן, שרואה שתופסים ממונו ושותק, זה לא קורה. היום חוקי המדינה לא מכירים בדין במחתרת. כלומר, אם אדם, אם באים אנשים ושודדים את שדהו של אדם, אז כן, טוב, זה פסק דרומי המפורסם.
המשק שלו,
הוא
לבש.
דרומי, כן. לא, הם אמרו דרומי, אתה אמרת דרומי, זה משהו אחר. אם זרחה, אז דמים לא, שלם ישלם, אם אין לו ונמכר בגנבתו, זה הדין הידוע של עבד עברי. כאן לא מדובר על עבד נתן, מדובר בעבד עברי. כשהדין של עבד עברי הנמכר, זה... פעולת שיקום. אם מסתכלים בהלכות עבדים של הרמב״ם, רואים שהכוונה היא לחלוטין לשקם את הגנב, במקום לשים אותו בכלא, ששם הוא יידרדר יותר.
מה התשובה לגבי השאלה עם שבת?
לא הבנתי בסוף. יש כאלה שכתבו שאסור להרוג בשבת, במקרה כזה. לא, השאלה היא מצד מה צריך להרוג את הבא במחתרת. כן, זה השאלה. האם... יש הבדל בין ספק לוודאי, כן, בסך הכל מדובר ביהודי שבא לגנוב את זה, זה לא סתם בן אדם. טוב, אם ימצא בידו הגניבה, משורת חמור, עצי חיים, שיניים לשלם. עכשיו, יש אם כן פה כפל וקרן. הקרן יש לה דין ממון, הכפל זה דין כנס. ויש הבדל בין הלכות כנס להלכות ממון. למשל, מי שמודה בממון, חייב, מודה בכנס, פטור. למשל, זה דוגמה. עכשיו, למה צריך לשלם שניים? אומר הרמב״ם, כאשר אדם מזיק, עושים לו מה שהוא עשה לחברו. אז אם הוא חיסר ממון מחברו, מחסרים ממנו את אותו הדבר. לכן, זה ההיגיון של הכפל. עכשיו, עד כאן דיני המבעה. אם אנחנו הולכים לפי השיטה שהמשנה הולכת לפי סדר הכתובים, אז המבעה זה האדם. כל דיני גניבה שקראנו כאן הם בכלל מבעה. תמה, זה לא ממון, שם מדובר דיני עדות. דיני עדות, וזה בספר דברים. כן. כי יבער איש שדה או חרם, ושילח את בעירו ובער בשדה אחר, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. מה זה יבער איש? מה זה להבעיר במקרה הזה? שולח את הצון, נכון? אז אם אני הולך לפי פשט, מה שאנחנו אמרנו שהמשנה הולכת לפי סדר הכתוב, אז יש לנו המבעה, ובסוף מה הדבר הרביעי? ההבער. אז מה זה ההבער? זה מי ששולח את הבהמות שלו. נכון? או שן הורגל. זה לא מה שהגמרא אומרת. מה שאני אומר לכם זה לא דברי הגמרא. אבל זה פשט המשנה. עכשיו יש פה בעיה, כי אחר כך כתוב, לא זה וזה שיש בהם רוח חיים, כי הרי האש. אז, אבל כתוב גם על האש, כי תצא אש ומצא קוצים, ונך על גישו הגמרא עושה לשלם שלם, המבעיר את הבעירה. אז אם אני מבין פסוק ד' ופסוק ה' ביחד, שניהם משתמשים בפועל בער, בבית עין רש. יוצא לפי זה, שאם היינו הולכים לפי פשוטה של המשנה, ולא לפי מה שכתוב בגמרא, היינו מבינים שההבער, זה גם זה שאדם שולח את בהמותיו, או גם שאדם שולח את האש שלו לבטל, להבעיר את השדה של חברו. מה זה משנה אם הנזק לשדה נעשה על ידי אש או על ידי בהמות? בכל מקרה, זו הבערה. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? כדי להראות שלפעמים פשוטן של משניות איננו כמו פשטה של הגמרא. מה מחייב אותנו להלכה? הגמרא. בסדר, מחייב אותנו להלכה. אבל מעניין, ייתכן מאוד שהיה שלב שבו פרשו את הסוגיה בצורה כזאת. אגב, התלמוד הירושלמי אומר מה זה מבעה. מכירים? הרי הבבלי אומר מבעה יש שתי דעות. או אדם, או שן. או שן. מה הירושלמי אומר? הירושלמי אומר מבעה זה שן ורגל. שן ורגל ביחד. זה נקרא מבעה. ואז ההבער זה האש. כך שאנחנו רואים שכבר אצל האמוראים הייתה התלבטות איך לפרש את המשנה הזאת. עכשיו, איך מבעה זה שן ורגל? כנראה שזה הבישון כי יבער, מבעה, מבער, זה מילים דומות, ואולי, אני מסתכן כאן, לומר שאולי הגרסה המקורית הייתה המבער וההבער. כן. טוב, בכל מקרה יש לנו פה דינים, שונים, שואלת המשנה שואלת שאלה יפה. אם אתה אומר שמי שמזיק את חברו חייב לשלם, אז מה זה משנה אם זה שור או בור או מבער או הבער? תגיד, המזיק את חברו משלם. בסוף הגמרא מגיע למסקנה, בגלל שזה לא אותן הלכות. בגלל שההלכה של מי שמשל שולח אש, אז הוא פטור מן התמון שנאמר, ואיך הגדיש הוא הקמה, הקמה מה שגלוי, מה שבתוך האדמה, שמת בתוך השדה שלך דברים בתוך האדמה, זה לא חייב. לעומת זה, לגבי שן ורגל, אז זה כן, גם התמון יהיה מחויב. וכיוון שמדובר בהלכות שונות, ויש היגיון גם להלכות השונות האלה, לכן התורה כתבה את כולם. עד כאן דיני ארבע אבות מזיקין. שלום.